ערב טוב, מועדים לשמחה, פתקתבה לכולם. אנחנו, בחרתי בנושא של כמובן דוד המלך, זה היום אושפיזין דה דוד, אי אפשר לא לדבר עליו. אני לא יודע מה אחרים דיברו, אבל פשוט אי אפשר אחרת. ראשית אני רוצה מספר הקדמות קצרות. דוד המלך, אם הייתי היום שם אותו בתור ילד, כשהוא היה ילד, שם אותו בחברה שלנו, אוטומטית לרווחה. רווחה אוטומטית, זורקים אותו מהבית, הולך חי עם הצום, לא מקבל השכלה, לא מקבל חינוך, חינוך חובה, שום דבר. הבן אדם הולך ומתאה ומסתובב. דבר ראשון, מצד אחד, מצד שני, מזמור תהילים, שאותו חבר כנראה באותו זמן, שהוא היה רועה צום, מזמור קופלמד בית, כתוב כך, שיר המעלות, זכור אדוני לדוד את כל אונותו. דיברתי על אונותו, עינויים. לא, לא, זה לא הכוונה. אשר נשבע לאדוני, נדר לאוויר יעקב, אם אבוא ואוהל ביתי, אם אעלה על ארץ יצועי, אם אתן שנת לעיני לפפה תנועה. מה קרה? בדודי שינה יש לבן אדם, קח כדור שינה, מה קרה? עד אמצע מקום לאדוני משכנות לאוויר יעקב. דוד המלך, הדבר הכי חשוב לו בחיים, בית המקדש. שום דבר אחר לא חשוב לו. בית המקדש הוא היסוד של החיים שלו. אנחנו לא מספיק מודעים לזה, כי הוא לא בנה את בית המקדש. לא יכל לבנות. אבל בסופו של דבר מבחינתו, זה היה הדבר הכי הכי חשוב. בית המקדש, נקודה. והרואים זה הרבה תיאורים של תהילים, כמובן, אני לא אביא את כל הרשימה. בואו נפתח רגע מי שיש לו תנ"ך, בספר שמואל, א' פרק כ"ד. סליחה, שמואל, ב' פרק כ"ד, לא א'. כתוב כך. דוד המלך, הולך ומחליט שהגיע הזמן לדעת כמה יהודים יש בארץ ישראל. נחמד, יש מה שנקרא מפקד, מפקד לאומי. מפקד לאומי ממלא פקידים. ויוסף אף אדוני לחרון בישראל ויסף את דוד בהם. לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. זה משהו כמו הפטנט של תחזיק אותי שאני לא ארביץ לו. השם חרה בישראל, כעס של השם, ומה? דוד עצמו הוא חוטא. הרי אתה חיממת אותי, מה אתה רוצה? מה קרה פה? דבר מאוד מוזר, הפתיח הזה הוא פתיח, הוא אומר דורשני. ואז הוא מצווה על כל השליחים, יואב בן צרויה וכולי, הלך למנות את העם. אחרי שהם גומרים, אחרי שהם גומרים לספור, אז כתוב לנו כך, ויחלב דוד אותו, פסוק י', ויחלב דוד אותו, אחרי כן ספר את העם. מעניין שיש פה הפסקה באמצע פסוק. ויאמר דוד לאדוני, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ואתה אדוני עבר נא את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. לא עשיתי כדין, הרי התורה אמרה, איך סופרים את העם? על ידי מחצית השקל, יש פטנטים. לא סופרים את העם על ידי מספר, על ידי מניין. ודוד המלך מרגיש שהוא חטא. ואז מה הפתרון? יש כמה אפשרויות, הנביא שונות, והציע לו כמה אפשרויות של עונש וכו'. נעצור פה רגע בעניין הזה. אני רוצה לעבור איתכם בדברי הרמב"ן. זה בית במקורות שבידכם. הרמב"ן על התורה אומר כך, וזאת דרך מבקשי רחמים. שיקל לו החטא מעל העם ונותנים אותו על היחיד. דוד אומר, אני חטאתי, העוון הוא בי, מה פתאום אתה מעניש את העם? העם לא אשם, אני אשם. דוד רוצה לקחת אחריות, וזו אחריות חשובה מאוד, כי כמנהיג כך צריך לנהוג, לא לזרוק את זה על פקידים, על השינגים וכו'. דוד אומר, לוקח אחריות. וכן אמר דוד, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי, ואלה הצאן מעשו, תהי נעדך בי ובבית אבי. רגע, אז עם, עם בסדר? לפי זה? לכאורה, אבל אומר הרמב"ן לא. והיה העונש ההוא על העם גם בחטא עם. שהיה להם לתת את השקלים מעצמם, עם ישראל יודע, הלכה, פרשת כי תישא. צריך לתת את השקלים מעצמם. למה אתם נותנים את השקלים? ואם העונש ההוא על זה כדברי רבותינו, כי לא ציווה אותה המלך שלא יתנו שקלים, הוא למה הולך לספור אותם? תביאו שקלים, תפתרו את הבעיה. לא עשיתם את זה. כי הוא לדעת המניין בלבד החפץ, ועונשם ועונשו בזה שווה. קודם כל הרמב"ן מחלק את העונש, זה לא מדויק. גם השין ג' השם פה. כי כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת שצריך להיזהר בדברים כאלו, לא סופרים את העם. עכשיו אני מגיע אל העניין עצמו. בקפות זה הייתה הקדמה. אני רוצה רק רגע לחזור. בהתחלה אמרתי שדוד צריך להיות ברווחה, אבל דוד לא ברווחה, הוא ברווחה רוחנית. דוד נמצא בעול, חי בעולמות אחרים. הוא לא, אין לו משלו כלום, כמו שאומרים. לית למגרמי כלום לדוד. דוד המלך אין לו את ה... הוא, כל האישיות שלו מחוברת לקדוש ברוך הוא. שזאת מעלה שאני לא מכיר הרבה אנשים שמחוברים כך, וזאת מעלה מאוד גדולה שכמובן צריך לעבוד עליה, על ידי זה שתהיה דוד. שימו לב, ג' ועוד, כי מלבד המניין היה עונש על העם מתחילת דבר. היי חבר'ה, מגיע לכם עונש. זה לא מתחיל עכשיו. מגיע לכם עונש ממזמן. מה העונש? כדכתיב ויוסף אף השם לחוד בישראל, הרי זה היה פתיח. הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל. אז מה קרה פה? ויעצב דוד בהם, כתב שם רש"י, לא ידעתי על מה. שאלה קשה, מה קרה? ואני אומר בדרך סברה, אומר הרמב"ן, שהיה עונש על ישראל בהתאחר בעניין בית הבחירה, שהיה אהרון הולך מאוהל אל אוהל כגר בארץ, ואין השבטים מתעוררים למור, נדרוש את השם ונבנה הבית לשמו. כעניין שנאמר, לשנות ידרשו בת השם. הרמב״ם פוסק להלכה, צריך להשתדל לבנות את בית המקדש. זה חלק מהעניין. זה לא דבר שאני ממציא אותו. לא אני קובע, מי אני בכלל? עם ישראל, תגידו לי, תעשו משאל דעת קהל בארץ ישראל, כמה רוצים את בית המקדש היום? תעזוב אותי, אם יש כוח עכשיו לקחת כבש, ללכת לבית המקדש, לחפש כהן, שישחוט אותו כמו שאני צריך, שלא יפגל, כל מיני צרות אחרות, למי יש כוח לזה? תן לעשות על האש ברביקיו וגמרנו. אין לנו את הכוסף הזה, את השאיפה הגדולה הזו שהייתה בעניין הזה, וזה חובה שלנו. זה לא חובה רק על המלך. אמנם הסוגיה במסכת סנהדרין אומרת שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, מלך, בית המקדש ועמלק, ועם כל זאת זה גם חובה על ישראל. היו פה מנהיגים, היו פה שופטים, שאול היה מלך, למה לא בנה את בית המקדש? אז הוא לא מלך, בסדר. אפשר להוכיח שהוא גם לא מלך. אבל דוד המלך אומר, אני חייב בית המקדש, אני לא יכול משהו אחר. זה מה שצריך להיות. ולכן, ועד שנתעורר דוד לדבר, מימים רבים, כל החיים, כמו שקראנו בתהילים, ולזמן ארוך שנאמר, ויהי כי ישב המלך בביתו, והאדוני הניח לו מסביב מכל אויביו. ויאמר המלך אל נתן הנביא, אנוכי יושב בבית ארזים, ואהרן אלוהים יושב בתוך העירייה, והנה דוד מנוע השם יתברך, כן? מפני שאמר, כי דמים רבים שפכת לפני, ארצה לפני. כן, אתם יודעים איפה הפסוק הזה נמצא? לא בשמואל, הוא נמצא בדברי הימים. כן, הדמים לרוב שפכת, לא נמצא כאן, בכל מקרה. והשם, מנוע השם יתברך מפני שאמר, כי דמים רבים שפכת ארצה לפני, ונתאחר עוד הבניין עד מלוך שלמה. בית המקדש ייבנה בימי שלמה. למה? כי דוד ביקש. עוד מעט נראה. דוד ביקש, הבקשה של דוד היא זאת שגורמת לבית המקדש שיבנה בימי שלמה. לא בגלל ששלמה היה צריך לבנות את בית המקדש. כן, הוא היה צריך לבנות, הוא בנה. אבל בסופו של דבר, גם בימיו, עם ישראל מגיע לשלימות, כמו שכתוב בזוהר. אבל עם כל זאת, זה לא זה, זה משהו אחר. ואילו היו ישראל חפצים בדבר, ונתעוררו בו מתחילה, היה נעשה בימי אחד מהשופטים או בימי שאול. שומעים? בית המקדש לא תלוי בכל מיני דברים, כל מיני סיבות. קומו ונעלה ציון. צריך לבנות את בית המקדש. מבשרי הציונות גם התעוררו בשעתו על השאלה, אפשר להקריב קורבן פסח, אי אפשר להקריב קורבן פסח, אין מזבח, יש מזבח, וכל המזבח, כל השאלות האלו. אבל השאלות האלו נובעות גם בין היתר מהשאלה האם באמת באמת אנחנו רוצים. האם יש לנו שאיפה להגיע למדרגה הזאת, כמו שדוד המלך הייתה. שאיפה אמיתית אמיתית. ולכן, כי אם שבטי ישראל היו מתעוררים בדבר, לא היה הוא הבונה. הוא הכוונה דוד, היחיד. דוד בא פה לבקש מנה בית המקדש, לא במעמד של שליח של עם ישראל, ולכן אצלו היו מניעות. אבל השאיפה שלו לבנות את בית המקדש, היא שאיפה שלו לבד, כל האחרים בכלל לא שמו עליו. בכלל איפה בונים את בית המקדש? איפה המזבח? אנחנו לא יודעים. אמנם, כשדוד ברח משאול לניות, הגמרא מסכת זבחים אומרת, הם כתבו את מגילת המקדש. אין לי אותה, לצערי הרב. מגילת המקדש היא המגילה שבה יש תוכניות לבית המקדש, הכינו את הכל, הוא ושמואל הנביא, וגם איתרו את המקום הכללי, איפה המקום של המזבח, כן, יש שם ודקו את הפסוקים בספר יהושע, והפסוקים בספר יהושע מתארים, ועלה הגבול, ירד הגבול וכו', כשמגיעים לירושלים הוא עולה ולא יורד, אמרו, שמה מילה כאן. זאת אומרת, היה לו מקום כללי, היו תוכניות, אבל אי אפשר ליישם אותו. הוא גם הכין כסף וזהב מהשלל אויבה. הוא הכין את הכל. הוא מבחינתו מחר בונים. אבל אי אפשר, הוא היה יחיד. אבל, כמו שאמרנו, ועל כן התאחר הבניין כל ימי דוד רגל, סליחה, אבל כאשר העם לא השגיחו, אני באמצע מקור, ודוד הוא המשגיח והמתעורר, והוא אשר הכין הכל, היה הוא הבונה. והוא איש משפט, הוא מחזיק במידת הדין, לא הוכשר בבית רחמים. כי יש פה עניינים של מידות, רחמים ודינה, ובכל מקרה, דוד לא יכול לבנות בבית המקדש, כי הוא בא מכוחו לבד. הוא הרי מקים את מלכות ישראל. הוא הרי זה שבונה את היסודות. הוא חייב להיות מלך של משפט. מלך במשפט יעמיד ארץ, שאני לא מדבר על הרבה מקורות שמדברים על תפקיד של המלך. דוד הוא שופט בין היתר, הוא איש של דין. זה לא עובד. ועל כן, נתאחר הבניין כל ימי דוד בפשיעת ישראל. הרמב"ן אומר, ויוסף אף השם לחרות בישראל, זה פשיעת ישראל. עם ישראל לא רוצה את בית המקדש. רגע, למה אתם לא רוצים? אתם רוצים לשבת איש תחת גפנו ותחת עינתו, ליהנות מהחיים? יפה מאוד. אבל תדאגו גם לקדוש ברוך הוא, שיהיה לו בית משלו. הרי זה חלק מהציוויים שמופיעים הרבה פעמים בתוך התורה. לשכנות ידרשו ואת השמה, ואתם שמה עולותיכם בזבחיכם, מעשותיכם, וכו' וכו' וכו'. המקום אשר יבחר השם לוקח בו וכו'. ועל כן, היה הכסף עליהם. ועל כן, היה המקום אשר יבחר השם לסור שמו שם, נודע בעונשם ובמגפתם. פה הרמב"ן מתכוון, נחזור רגע לפרק כ"ד. כאשר דוד המלך בוחר בעונש המתאים שהוא בחר בו, נתלנה ביד השם כי רבים רחמיו, פסוק י"ד, הרי הקדוש ברוך הוא נותן דבר, ויתן אדוני דבר בישראל מהבוקר עד עת מועד, וימות מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש. תחשבו על זה, כל מלחמות ישראל עד היום לא הגענו לכאלו כמויות. 70,000 איש זה כמות מטורפת, אדירה. אין לנו, אנחנו לא מכירים הרבה מגפות עם כאלו כמויות של הרוגים. חטא העגל, 3,000 איש, אפילו שמעון, באמצע הדרך, וכו'. אין לנו מכות כאלו קשות. 70,000 איש זה המון, מספרים שלא נתפסים בכלל. במיוחד אצלנו שכל אחד חשוב. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחטה. מה ירושלים באותו זמן? ירושלים בכלל לא בידינו. לא הייתה מלחמת ששת הימים עדיין. ירושלים לא בידינו באותו זמן, זה בידי הרב היבוסי. אמנם עיר דוד בנויה, דוד בנה את הארמון שלו למטה, סיפור של הכיבוש של ירושלים, אבל ירושלים, לב ירושלים, מקום המקדש, לא בידינו. המלאך שולח את ידו לשחטה, זה גם כן מחזה מעניין. תתארו לעצמכם איך המלאך עומד ושולח את ידו לשחט את ירושלים. זה קצת מזכיר סוג של כמו חטא, כמו עקדת יצחק. כן? המלאך עומד מוכן, ומה עכשיו? אל תשלח ידך לנער. שימו לב. וינחם השם אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב אתה הרף ידיך. כן? אל תשלח ידך לנער. זה הפטנט. מלאך השם היה עם גורן הרבנה היבוסי. הרבנה היבוסי היה מלך יבוס, שהיה מין מלך דגל כזה, כי בעצם ירושלים, כבר דוד התחיל לכבוש אותה, התחיל להתקדם. אבל הוא השאיר אותו. השאיר אותו בחיים. יש אגב בחזל כל מיני תיאורים מרתקים על הסיפור של הרבנה. בכל מקרה, הרבנה היבוסי, שנמצא שם, מה קורה איתו? ויבוא גדל דוד ויאמר, ויאמר לו, עלה הקם לאדוני מזבח בגורן הרבנה היבוסי. הנה אתם רואים, תשובה. שאלנו מקודם, אמרנו, רגע, איפה מקום המזבח? אנחנו לא יודעים. איפה מקום המזבח? תשובה היא הנה, לפניכם. כי הכלל הוא, כשעומד נביא, הוא יכול להגיד את המקום. זה חלק מהתפקיד שלו. כן, עד יעמוד נביא וכולי, יש זה כתוב גם רב הנביאים. והיה דוד כדבר גד כאשר ציווה אדוני. ואז הרבנה נותן לו, מציע לו, נותן לו את המקום, לא בחינם, צריך לשלם, כי מה שבא בחינם לא שווה כלום, ולכן הוא משלם לו 50 שקלים פסוק הרדלת. ויאמר הרבנה אל המלך, אדוני אלוהיך ירצך. ויאמר המלך הרבנה, לא, כי כנו אקנה מאותך במחיר, ולא עלה לאדוני אלוהי עולות חינם. ויהי כן דוד את הגורן את הבקר בכסף שקלים 50. דברי הימים א', יש לנו פרק א', כתוב שהוא קונה את זה ב-600. למה 600? אומר הגר"א, כל אחד מהשבטים משתתף בקנייה קניין ירושלים. כל אחד נתן 50, 50 כפול 12, שווה 600. יש פה יסוד מאוד חשוב. יש ויכוח בגמרא, האם ירושלים התחלקה לשבטים או לא. ירושלים שייכת לכלל ישראל, לא לאנשים פרטיים. ירושלים זה בית מקדש, זה ירושלים. כן, ציון ירושלים, זה חלק מהעניין. ויבן שם דוד מזבח לאדוני ועל עולות ושלמים, ועתר אדוני לארץ, תעצר המגפה על ישראל. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן דבר מעניין. המקום של המזבח מתגלה לנו בעונשם. הרמב"ן אומר, זה לא סתם נפתח בהתחלה עם חרון אף של הקדוש ברוך הוא, אלא לך לאורך כל הפרק, תגיע למסקנה. שורה תחתונה, בית המקדש, עכשיו תדעו איפה בית המקדש. נו, ונראה אתכם עכשיו, בונים? לא. יפה, נחמד, קיבלנו כפרה, אולי. זה מה שהוא כותב, ועל כן היה המקום, מקור ו. ועל כן המקור היה המקום, אשר יבחר השם, לסור שמו שם נודע בעונשם ובמגפתם. זה חלק מהעניין. והכתוב ירמוז על זה שנאמר, כי לא ישבתי בבית למיום עלותי את בני ישראל ממצרים, ועד היום הזה, והם התהלך באורן ובמשכן, בכל שהתהלכתי בכל בני ישראל וכו' וכו'. כן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא ביקשתי שום דבר, ביקשתי בית המקדש. בטח שביקשת, מה לא ביקשת? כתוב בתורה. כתוב בתורה, תבנו את בית המקדש. לא, לא ביקשתי. הקדוש ברוך הוא מצפה שזה יבוא מאיתנו. לא ממנו, הוא לא צריך לדרוש מאיתנו שאנחנו נקיים מצוות. כן, תניחו תפילין כל בוקר, אומרים לכם, הקדוש ברוך הוא אומר לכם, לא. כל אחד מאיתנו מניח תפילין, נקודה. הרי יאשים הכתוב, כי השכינה מתהלכת בכל ישראל, מאוהל אל אוהל, וממשכן אל משכן. ולא היה אחד בכל שופטי ישראל, שופטי ישראל הרואים אותם, מתעורר בדבר. היו המון שופטים, כל השבטים היו משותפים במשפט. ומה קרה? אתם לא מתעוררים? המון שופטים. מלך ישראל שאול, שוב אמרתי, עם הגדרת מלך נכונה. ואמר כתוב עוד, כי גם השם רחק מהם, ולא דיבר לאחד מכולם לבנות הבית. יש נביאים, שמואל הנביא, לא, יש נביא. לפני שמואל הנביא כתוב, אין חזון נפרץ, אין מספיק נבואה, בסדר. שמואל בונה בישיבות, שמואל בונה כוללים, ללמוד להיות נביא. לרכוש את מדרגת הנבואה, הוא למד מסילת ישרים של רמח"ל, איך מגיעים לנבואה. שמואל הנביא מלמד אותנו, לא למד, הוא לימד. רק אתה שהתעוררת, הטיבות כי היה עם לבביך. והצווה אתה לבנותו על ידי שלמה בנך, שיהיה איש שלום. אמרנו, מלחמה, שלום, חסד, רחמים וכולי. דין רחמים, סליחה. עכשיו, בעניין הזה, אני רוצה להוסיף עוד כיוון נוסף, שזה במקורות שלכם, אני חושב שלא שמתי. כן, כן, כן. דוד המלך, חי חיים של טרגדיה, אם התחלתי, בכיוון שהתחלתי בהתחלה. בהתחלה הוא זרוק מהבית. אחר כך הוא נרדף. אחרי שהוא נרדף, הוא סוף סוף בונה ממלכה, ואז יש לו את סיפור של חטא דוד בת שבע. במשך תקופה מאוד ארוכה, 13 שנים, משהו כזה, הוא נמצא בתהליך של תשובה כל הזמן. כן, דוד הקים עולה של תשובה, כך אומרת הגמרא. דוד מלמד אותנו איך לחזור בתשובה, הוא כל החיים בתשובה. כל החיים סובל. ובעצם יש לו גם כן חבר'ה שאתם מכירים את זה שאני דורך על מישהו, אני גם מסובב את הרגל כדי שירגיש את זה טוב. יש הרבה חבר'ה כאלו שהיו אומרים לדוד, סליחה חביבי, הבעל יש את איש מה דינו? אז דוד עונה להם, הבעל יש את איש, יש לו עונש אחד. אבל מי שמלבין לחברו ברבים, יש לו עונש שני. אז זה לא עזר לו. לדוד הייתה אופוזיציה כל החיים. כל הזמן. ממש התנגדו לה, היה קשה מאוד להתמודד עם זה. אז שימו לב. שלמה המלך בונה בית המקדש. רוצה להכניס את הארון פנימה. אומרים חז"ל בגמרא, דבקו שערים זה בזה. אין כניסה לארון. תפתח, תשבור, לא ילך לך. אין כניסה לארון. סליחה, סוגיה מסכת שבת. שימו לב, כאשר שלמה המלך מגיע איזשהו שלב שהוא כבר מתייאש, אז זה נפתח. במקור י'. כיוון שאמר שלמה, השם אלוקים, אל תשב למשיחיך, מיד נענה וירדה אש מן השמיים. זאת אומרת, ושירדה מימי משה, לא נסתלקה עד שבאו לבית עולמים, שנסתלקה למזבח האבנים שעשה שלמה. הייתה אש הרי שירדה משמיים, פרשת החרמות, בתורה. ירדה אש משמיים, שרפה את החלבים, את הקורבנות, וזה מה שהיה כל השנים, אותה אש על המזבח. אבל האש הזאת המשיכה להתגלגל. היא המשיכה להתגלגל לתוך בית המקדש. אותה אש, אש אלוקים. זה מאוד מעניין, צריך לחשוב על זה. למה הקדוש ברוך הוא צריך להיות מעורב בשריפה של הקורבנות, אלא אם כן, זה ביטוי, כמו שאמרנו, כמו שצריך לומר, שהקדוש ברוך הוא, גם הוא שותף בעניין של הקורבן. גם הוא חלק מהסיפור של הקרבת הקורבן. זה לא רק אני מקריב, הקדוש ברוך הוא צריך לקבל. האש היא הקבלה. בכל אופן הוא אומר, ואש הגבוה זו מצרף את היחיד עם הכלל. סוכות, ציבור. הוא מראה את עומק שורשי נשמת ישראל ממקור תורתם. היא לבת האש היקודה במזבח של מעלה, במשנתו ונשמתו של מרן הראייה. כן, זה בתוך גנזי הראייה, הציטוט הזה של המקור. אבל יותר מזה, מתי התכפר לדוד על החטא? זה לא ידוע מתוך המקורות הרגילים שאנחנו מכירים. מתי זה קרה? האם זה קרה בשעה שהוא מת? האם זה קרה בזמן אחר? הוא לא מת, כן? דוד מלך ישראל חי וקיים. שימו למקור י' א', וקבלת תשובתו של דוד נגמרה בעת חנוכת בית המקדש בחודש תשרי. זאת אומרת, יש לנו פה סגירת והעגל. הרי כל חייו של דוד, כפי שאמרנו בהתחלה, הם בית המקדש. אז מה יש לו לעשות? הכפרה שלו תהיה כשבית המקדש ייבנה, זה הדבר הכי מתאים. ויומה דהתבנה בית מקדשה, עבד קודש אבריך וטיבו לדוד מלכה, כן? הקדוש ברוך הוא עשה טובה לדוד המלך, ומניה למיכאל למאה לדוד משיחה בתר ירושלים דלילה. כן, מינה את המלאך מיכאל, שיעלה דוד המלך לשערים של ירושלים של מעלה. ועל כך אמרו במקום אחר, כשבנה שלמה את בית המקדש, הוא ביקש להכניס ארון לבית קודש הקודשים, דבקו שערים זה בזה, הציטוט שאמרנו במסכת שבת. כיוון שאמר השם אלוקיך אל תשב נא משיחיך, מיד נענה. וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא לאותו עוון. כלומר, באותו זמן, הגמרא אומרת, אני לא ציטטתי את כל המקום, הגמרא אומרת שבעצם נעשו פניהם של שונאיו של דוד כשולי גדרה. השחירו פניהם, הסמיקו, לא יודע מה קרה להם. הם פתאום תפסו, הם התכוונו אגב, חשבו שדוד באמת נדחה. שדוד הוא לא, הוא חטא, גמרנו, מי שחוטא לא עובד. כמו שאנחנו גם כן נוהגים כלפי כל מיני אנשים, שכשהם נופלים, אנחנו לא נותנים להם את האפשרות להתרומם הרבה פעמים, כי אנחנו בני אדם, אנחנו מסתכלים על זה במבט אחר. הם חשבו בצורה אמיתית שדוד המלך חטא, גמרנו, לא, זה לא מלך ישראל נורמלי. לא המלך הראוי להיות מלך המשיח. אבל באותו זמן הם הבינו שנמחל לו התואבון. ונפתח פתח תשובה זה דור, מי שענה את דוד ואת שלמה בנו בירושלים, הוא יענה אתכם. אנחנו אומרים את זה בסליחות. כן, הפסוע, המשפט הזה, הוא בעצם השלמה של כל הסיפור. למה דוד ושלמה בירושלים? רק שלמה צריך להיות. שלמה זה שניסה להכניס את הארון, לא. התשובה היא, בזכות דוד, שלמה מצליח להכניס פנימה את הארון. זאת אומרת, אם תרצו, יש כאן מבט רוחני, מבט אלוקי, על כל העניין הזה, שדוד ושלמה הם אחד. שלמה בעצם הוא התיקון של דוד, הוא התיקון לאותם חלקים, לאותם דברים אחרים. עכשיו, אם כך, למה הושענא רבה נבחר להיות היום של האושפיזין לדוד? אז תעברו למקור חטא. שפת אמת. אומר השפת אמת כך, מה שקבעו חז"ל, רוב הבקשות ביום זה, אנחנו עושים שבע הקפות, רוב הבקשות חוזרות על עצמם, רוב הבקשות, כי הערבה הוא אותן שאין להם טעם וריח, רק תפילה. לערבה אגב יש שפתיים כדי להתפלל. כן, לערבה שאין לה לא טעם ולא ריח, כאילו אין לה בה שום מעלה, אז מה יש לי ערבה? מי צריך את הערבה הזאת? לא, אנחנו לוקחים את הערבה דווקא, כי הכוח של הערבה זה כוח אחר לגמרי, רמה אחרת. ועל זה כתיב, פנה אל תפילת הערה, שהוא ער וריק מכל, כן? כער בערבה. ותפילתו מתקבלת ביותר. כדי כתיב שם, תפילה להעניק יעטוף. לא בגלל גוש כתיב זה כתוב פה. אלא חלק מהעניין. מי שנמצא מצב שאין לו משלו כלום, אלא הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אני שלך, קבל אותי, ככה אני. אין לי תורה, אין לי מעשים טובים, אין לי מצוות, קבל אותי. זה בא מעומק הלב, זה נראה אחרת לגמרי. ודוד המלך אומר, לית לי, אמרנו בהתחלה, לית לי מגרמי כלום. דוד המלך מבטל את עצמו בצורה מוחלטת מול הקדוש ברוך הוא. והיית שהקדוש ברוך הוא מניח כל התפילות, הוא מקבל קודם תפילת העני. אז זה דבר ראשון. אז לכן, הערבה נקבעה להיות זו שאנחנו עושים פרשנות עליה, מסיימים פרשנות. מקור ת', המשך שפת אמת מקום אחר. ביום הושענא רבה, שבחרו חז"ל במצוות הערבה, שנקרא מנהג נביאים, כי הערבה היא עיקר החביבות, שנקרא שהקדוש ברוך הוא בוחר בבני ישראל, שיש בהם התקרבות בעצם. אתם מכירים את החסידי ברסלב כאלו, שאתה לא אומר וואלה אלו מי הם בכלל, עוקדים, משתוללים, עובדים את הקדוש ברוך הוא מתוך הלב. אפשר לבטל את זה, יש בזה בהחלט נקודה עמוקה. כן, זה מה שנקרא התקרבות בעצם, כן, בעצם העניין עצמו. הגם שאין בהם טעם וריח, עם כל זה ערבים זה הם לפניו. והוא מידת דוד המלך עליו השלום, דלית להם יגרמי כלום. אין לו מי שלא כבר אמרנו, הוא מבחינתו מבטל את עצמו לגמרי. לא שדוד המלך אין לו כלום. דוד המלך מלא וגדוש בתורה, מצוות. שואלים אותו שאלות, הוא דן, לומד תורה, אנחנו מכירים מקורות שרבים שעוסקים בלימוד תורה של דוד המלך. כן, דם שפיר, דם שיליה, מסכת ברכות ועוד מקומות אחרים. אבל עם כל זאת צריך לדעת שדוד מבטל את עצמו מול הקדוש ברוך הוא. רק משהו כלי מוכן לקבל ולשמור כניתן בו מלמעלה. ואיתה, במנהגם של בני ישראל, אף על פי שאינם נביאים, בני נביאים הם, ומנהג ישראל תורה. כן? והוא מצד שמכוונים בעצמותן. כן, אני כיהודי, כל אחד ואחד מאיתנו, נמצא במדרגה שהוא לא יודע מה המדרגה שלו, אבל מדרגה גבוהה, כי אנחנו בעצם מחוברים לקדוש ברוך הוא. הנשמה שלנו, אנחנו נמצאים בלבל אחר מאומות העולם. זה לא בא ממקום של גאווה, אלא בא ממקום של עובדה, של ציון נקודה. הוא מצד שמכוונים בעצמותן לדעת העליונה, וזה עדות שיש להם דבקות בעצם למעלה, כן, דבקות בבורא. ובאמת על בחינה זאת הוא עיקר כיתור. צריכים להיות נושא ישועה רבה, וזה החלק של בחינת הערבה. לא סתם, הפית כתב המגיע לעניין הזה, מהחיבור לקדוש ברוך הוא. אני צריך לדעת שאני מחובר, ולא על חינם קבעו הרבה בקשות ביום זה. הוא קראו הושענא רבה. והוא יום אחרון של סוכות, בוודאי בכללות בני ישראל מתגלה על ידי מצוות הסוכה, דבקות עליון. זאת אומרת, יוצא לנו כאן סיפור מרתק. ואני רוצה לפני שאני אמשיך, רוצה להקריא לכם כמה פירושים מעניינים, בשם המלבים על אותו מזמור, שמקודם, אם קודם דיברתי עליו, שנייה. אומר המלבים כך, שיר המעלות, כן, שהכרנו בתחילת הדברים. השיר הלז נתייחד על עת שהכניסו את הארון לבית קודשי הקודשים. רגע, מי אומר את זה? דוד המלך אומר את זה. דוד המלך לא היה שם. אהבו מבחינת עיני רוחו, רוחו הנבואית, הוא רואה את עצמו שם, כי הוא שם כל הזמן. הוא לא במקום אחר, זה המקום שלו. השאיפה לבניין בית המקדש. אשר נשבע להשם, הוסיף המלבי ואומר, והיה השועה והנדר, שאם אבוא אל אוהל ביתי, או באים אלה על ארץ יצועי, אז נודר, אם אתן שנת עיניי, הוא לא ישן בבית. אנחנו מכירים את זה גם בגמרא בעשרת ברכות, שהשן שיתין נשמין, כן? בן אדם לא יכול לחיות ככה, אגב. זה מטורף. בן אדם שלא ישן שלושה ימים, או שבוע, לא זוכר מה ההגדרה המדויקת, לא יכול לחיות. שינה זה א' ב'. לא, דוד המלך לא יכול לישון. איך אפשר לישון עם בית המקדש? כמה מאיתנו, אני מדבר לעצמי, לא אליכם. האם אני בלילה ישן טוב כשאני נרדם, או שאני רואה, הרי יש בין בית המקדש, אז אני לא יכול לישון. זאת התחושה שצריכה להיות לנו. וצריך שעם ישראל יתעורר לזה. צריך שעם ישראל ירגיש את זה באמת באמת. אז לכן, אין לי שינה קבועה. אני לא יכול לישון. איך אפשר לישון אם אין בית המקדש? עד אמצע מקום להשם, הוא נוסיף מלבים, שימצא המקום ששם יבנה המקדש. שימצא המקום, פרק כ"ד, לכן הבאנו אותו. כמו שנאמר, והמקום שיבחר השם, מכל שיותיכם ולא ידעו, ידעו תחילה, היה המקום הנבחר. אגב, למה לא ידעו? רמב״ם מורה נבוכים, חלק ב', היינו שם. שלוש סיבות הרמב״ם מביא. בכל מקרה, מצנוע וזה יער שהוא בגורן הרבנה. ולא רק זה, קומה למנוחתך, כי שם ישכון מקביעות והנהגה השגחית תהיה קבועה. בית המקדש, אנחנו לא יודעים מה אנחנו מפסידים בזה שאין לנו בית המקדש. הייתה השגחה מוחלטת עלינו, על כל העולם כולו. העולם כולו, אגב, הגויים, היו צריכים לרדוף אחרינו, תבנו את בית המקדש. לא היו צריכים ללחם נגדנו, כי אם היו יודעים איזו ברכה הדבר הזה מביא לעולם, איזו ברכה אפילו גשמית, הם היו רוצים אחרינו, תבנו את בית המקדש, אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים את זה. אבל הם לא שם, זאת הבעיה. אז לכן צריך לדעת עוד משפט אחד, בעבור, כי בחירת המקדש לשבטו עולמים היה בעבור דוד ובזכותו. וכן אמר, אל תשב למשיחך זוכה לחסדי דוד עבדיך. זאת אומרת, דוד המלך, אני רוצה לסכם, דוד המלך שהתחיל את הקריירה שלו בתור כאילו ילד דחוי, זקוק לעזרה סוציאלית. מצד שני, הוא לא שם. מה ההסקנה? אין הדבר תלוי אלא בי. אני צריך לעשות את ההשתדלות שלי, להתעלם מכל הדברים שמסביב, ולבנות את עצמי בהתאם, ולשאוף שאיפות כאלו שיובילו אותי כל החיים. יהי רצון שנזכה. פתקית כתבה.